או פסוק 65, סמך ה', אין הרבה פרקים, ויעש שלמה בעת העיר אחד, כל ישראל עמו קהל גדול, אם בזו חמאס עד נחל ישראל, לפני אדוני אלוהינו, שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה עשר יום. ביום השמיני שילח את העם, ויברכו את המלך, ויבכו לאוהליהם, שמחים וטובי לב, על כל הטובה אשר עשה אדוני אלוהינו בביתו ובישראל עמו. עד כאן. טוב, השאלה, יש כאן כמה שאלות. שאלה אחת שפתרנו את הדברים שעבר, מה בדיוק התאריך של חנוכת המקדש? ממתי עד מתי? אז פתחנו את ספר דברי הימים, הוא אומר, היינו שם. מה? שהשבעה ימים והשבעה ימים זה שבעה ימים שהתחילו לפני חג הסוכות. כלומר, בזה כמה שבעים נמצא. מחטא עד י"א, שבעה ימים נתונים. ועוד שבעה ימים נוספים זה שבעת ימי חג הסוכות. ביום השמיני שלח את העם זה שמיני עצרת, ולמעשה, ולאחרו כמובן נצאת מירושלים ביום הזה, השילח הוא נתן להם רשות לצאת אולי ביום השמיני, בשמיני עצרת, ולמעשה, כמו שמפורש בספר דברי הימים, מתי הם באמת בפועל יצאו מירושלים, למחרת זה חושבים את יום השמיני. כלומר, הייתה פה בעצם פרידה כפולה, כן? לא פרידה כפולה, בספר דברי הימים בואו נפתח דברי חשוב, פרק זין ויעש שלמה פסוק ח' ויעש שלמה את אחד בעת הישיבת ימים וכל ישראל עמו קהל גדול מאוד ולא חמת את נחל מצרים ויעשו ביום השמיני מצר את פי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים ואחד שבעת ימים עשו להם חנוכת המזבח עשו שבעת ימים ואחד שבעת ימים וביום 23 בחודש התשיעי שילח את העם מאוהליהם שמחים וטובי לב על הטובה אשר עשה אדוני ישראל בישראל עמו. כלומר, בעצם אם אנחנו לוקחים את שני הספרים כמו שעשו חז"ל ומפשרים ביניהם, בספר מלכים כתוב ביום השמיני שילח את העם, כאילו בספר דברי הימים כתוב ביום 23 בחודש השביעי שילח את העם, והיום 23 הוא כידוע היום התשיעי. מכאן למדו חז"ל שצריך להיפרד פעמיים, פעם אחת לקבל רשות ללכת, ופעם שנייה כשאתה הולך בפועל, שוב ליטול רשות. כלומר, הייתה כאן פרידה כפולה, או שלמה שילח את העם פעמיים, בשמיני עצרת הוא נתן להם רשות, אבל הרשות לא יכלה להתממש כי זה היה יום טוב, למחרת הם קמו ויצאו בגלל הדרך, ושוב הוא שילח אותם ביום ה-23 לחודש השביעי. עכשיו, התאריכים בדברי הימים הם חשובים מאוד, מכיוון שהם מגלים לנו שהשבעה ימים ושבעה ימים זה לא שבעה ימים אחרי החג, אלא שבעה ימים לפני החג. ושני דברים מעניינים מבחינה הלכתית נלמדו מהתאריכים הללו. דבר אחד, זה המקור כידוע לאיזו הלכה מפורסמת, אין ארמין שמחה בשמחה. הגמרא במסכת מועד קטן, בדף ט', לומדת מפה שאין ארמין שמחה בשמחה. איך היא לומדת? כן,
בבקשה. מה? שיבה ושיבה.
כן, זה המסקנה, זה השורה התחתונה. בואו נקרא את הגמרא, קודם כל, המשנה אומרת, במועד קטן ח' המובד, אין נושאים נשים במועד, מפני ששמחה היא לא. שמחה היא לא מה? לשאת אישה. טוב, אז באמת שואלת הגמרא, וכי שמחה היא לא, מה היא הווה? מה, אסור לשמוח במועד? אדרבה. טוב מאוד. אמר רב יהודה, אמר שמואל, לפי שאין מערבים שמחה בשמחה. יש טעמים אחרים לזה, אבל כך מפורש את המשנה. אין מערבים שמחה בשמחה. מפני ששמחה היא לא התובנה, ולא ראוי לסמוך שמחה אחרת ולערב אותה בשמחת הרגל. שמחת הנישואים לא ראוי לערב אותה בשמחת הרגל. זה הלכות וזה הלכות. ואין מערבים שמחה בשמחה. כפי שאמרתי, יש לזה עוד טעמים בגמרא. שואלת הגמרא, ודאין מערבים שמחה בשמחה מנעלה. מאיפה אנחנו יודעים שאין מערבים שמחה בשמחה? דכתיב, והיה שלמה בעת ההיא את אחד, וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים לפני השם אלוקינו, שבעת ימים ושבעת ימים, 14 יום. ואם איתה, שמערבים שמחה בשמחה, היא באה אליה למין תרד אחד, ומאה בת שבעה לאחר או לאחר. כלומר, אם יש אפשרות לערב שמחה בשמחה, לענייננו מדובר בשמחת חנוכת המקדש ושמחת הרגל, ששלמה היה ממתין שבעה ימים. למה ממתין? כי לפי ספר שבעה ימים ברור שהוא התחיל את השבעה ימים לפני חג הסוכות. שהמתין שבעה ימים עד שיבוא חג הסוכות, ויחגוג בחג הסוכות חגיגה כפולה, גם את חגיגת החג והעלייה לרגל, וגם את חגיגת חנוכת המקדש. ודין ממשפנות תהיו אתם בגמרא, מי שמכיר את הסוגיה שלו, לא ישתתף, מי שלא מכיר את הסוגיה, איזה טענה אפשר לטעון נגד ההוכחה הזאת? מה? איזה עניין יש שזה יהיה 14 יום? הרי זה 14 רק בגלל ששבעה היה לכאן ושבעה לכאן. זאת הגמרא, אם מערבים שמחה בשמחה, אז אפשר היה לאחד, לעשות חג של שבעה ימים, שהוא גם חנוכה, וגם חג סוכות. מה אפשר לטעון נגד את ההוכחה הזאת? מה? בדיוק, זאת השאלה. בדין מאמין, תרלו נטרינן. ואיך דאיתרמי עבדינן. כלומר, באמת, להשאיר, לגמור את חנוכת הבית, ולהגיד, אני עכשיו לא חוגג את חנוכת הבית, אני משאיר את בית המקדש שבעה ימים בלתי פעיל, ריק, כדי לאחד את שמחת חנוכת המקדש עם חנוכת, עם שמחת חג הסוכות. זה מה שהגמרא רצתה. טוענת הגמרא, זה לא ראיה, שאין מערבים שמחה בשמחה. כי הרי זה עובדה ש... נגמר, בניית בית המקדש נגמרה מתי? בזיין בתשרי. נגמרה בניית. אז מה, הוא יניח את בית המקדש שבעה ימים ריק, סתם רק כדי לחכות לחג הסוכות? זה לא. אבל מכאן אין להוכיח שאין מערבים שמחה בשמחה. יכול להיות שאם בניין בית המקדש היה נמשך עוד כמה ימים, ואכן היה מגיע עד חג הסוכות ממש, עד ערב חג הסוכות, אז באמת היה עושה שלמה, חגיגה משותפת של סוכות ושל חנוכת המקדש. אלא שיתרע המזל, אם אפשר לומר, והבנייה נגמרה כמה ימים לפני כן. ולכן נאלץ שלמה לעשות ככה. אז אין להוכיח מפה שאין מערבים שמחה בשמחה, הוא לעניין נישואים. באמת לקבוע לכתחילה, לדחות את הנישואים לחג, זה לא. אבל אם קרה שאדם רוצה להתחתן וזה נפל לו בדיוק בחג, ברגל, אז אולי באמת אפשר לעשות את זה לפי זה. אומרת הגמרא, היא באה אליי לשיעור איפורתא. אתה צודק שאם נגמר הבניין לא משאירים את הבניין, אבל הוא לא היה צריך לגמור אותו. אלא מה הוא היה צריך לעשות? להשאיר חלק קטן, אבן אחת, לי"ד בתשרי, כדי שאת החגיגה הוא יחסוך לעם ישראל בשבעה ימים, ויחגוג גם את זה וגם את זה. ומזה שהוא לא השאיר אבן אחת, עד ערב חג סוכות, שוב נוכל להוכיח, מה? שאין מערבים שמחה בשמחה. אומרת הגמרא, גם זה לא. שיורי בניין בית המקדש לא משיירינה. כלומר, לא, בניין בית המקדש זו מצווה מאוד חשובה, וגומרים אותה ברגע שאפשר. לא משיירים אפילו אבן אחת אם אפשר לגמור. אז חזרנו למצב שלא משיירים אנשיו בבית המקדש, וממילא זה נגמר בזין בתשרי, וממילא לא מחכים עם החנוכה, ולכן אין, עדיין אין לנו הוכחה למה? שאין מרבים. למה עוד פעם? למה אין לנו הוכחה? כי יכול להיות שזה מה שקרה לשלמה. הוא נאלץ לעשות שבעה ושבעה. אבל אם היה קורה לו שהבניין היה נגמר בחג הסוכות, אז יכול להיות שהוא היה עושה באמת חנוכה משותפת מחג הסוכות. בסוף אומרת הגמרא שההוכחה היא מדמייתר קרא, הקרא במלאכים, אלא מדמייתר קרא, מכדי כתיב 14 יום, שבעת ימים ושבעת ימים למה לי, שמה מינה המן לחוד והמן לחוד. כלומר, מזה שכתוב תחזרו לפסוק, ויעש שלמה בעת הית אחד, שבעת ימים ושבעת ימים, 14 יום, והרי כל ילד יודע ששבע ועוד שבע זה 14, אז למה צריך גם שבעת ימים ושבעת ימים וגם 14 יום? אלא שבעת ימים ושבעת ימים בא ללמד אותנו שהנה יחוד והנה יחוד ואין לערב שמחה בשמחה. כלומר, הפסוק היה יכול לקצר ולומר שהוא עשה את החג 14 יום. זה שכתוב אומר שבעת ימים ושבעת, או לא, שבעת ימים ושבעת ימים, אי אפשר להגיד 14 יום. כי אתה רוצה להגיד שעושה את חג הסוכות שבעת ימים. אז מזה שאתה מייתר ואומר 14 יום, ברור שהכוונה שצריך שבעה לחוד ושבעה לחוד ואין מערבים שמחה ושמחה, וזה מסקנת הגמרא. מכאן היא לומדת את המסקנה שאין מערבים שמחה ושמחה. אז זה קודם כל דבר ראשון שצריך לזכור, שהחנוכה של בית המקדש, שבעת ימים ושבעת ימים, היא המקור ל... למה? להלכה, שאין מערבים שמחה ושמחה. זאת הלכה מאוד חשובה, זה. מה? לפי דעתי זה לא אשמח, זה פשט גימות. כי האמת היא זו. אז לא, מה אשמח? אתה מבין שיש ניתור, שבעה ושבעה, 14 יום, אתה אומר, זה לא אשמח. צריך לדעת לקרוא גמרא בצורה מגונית. באמת אתה צודק, אם זה היה מהאיתור הזה של שבעה ושבעה, 14 יום, אני הייתי אומר, זה לא כל כך פשט הכתיב. זה באמת נדרש, זה הסמכת בעל. אבל הטענות הקודמות של הגמרא, אני צודק. הרי בניין בית המקדש, זה דבר, זה לא באמת שביום אחד פתאום הניחו את האבן האחרונה, במקרה זה יצא בתאריך מסוים, ואז אמרו, טוב, עכשיו אנחנו נאלצים לעשות את חנוכת המקדש, כי גמרנו. זאת שאלה של תכנון, זאת שאלה, אתה מתכנן את זה. יושבים על זה אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, אז ברור שאתה עובד לפי תוכנית. ואם התוכנית הייתה שבזין בתשרי יגמר הבניין, ולא בניגן, באמת לשייר פורטה זה דבר לא נכון. צודקת הגמרא. שיורי לא משיירינם בבניין בית המקדש. לגמור ולהמתין שבעה ימים זה גם לא דבר נכון. כמו שאומרת הגמרא, מינטר לא נטרינה, כשגמרת אתה צריך מיד לעשות את החנוכה. אבל עדיין אפשר לטעון את הטענה שכשאתה עוסק במבנה כזה אדיר שעסוקים בו כל כך אלפים ורבבות של בני אדם, אתה קובע לך את התאריך של הסיום. תאריך הסיום הוא לא דבר מקרי. מי החליט שזה יהיה שבע שנים? ומי החליט שזה יגמר בכלל בחודש תשרי? מקרה הוא? בדיוק שבעה ימים לפני חג הסוכות? במקרה זה יצא ככה. אתם שומעים מה שאני אומר? זה דבר שחייבים לתכנן אותו. כל מבצע בסדר גודל כזה, אתה עושה תוכנית. ואתה מחליט אם זה יהיה שבע שנים או רק שש שנים. עם עוד יותר מאמץ ועם עוד יותר תקציבים, אפשר לקצר את זה אולי. עם פחות מאמץ, זה יכול לצאת שמונה שנים. אתה הולך עם תוכנית עבודה מראש ומחליט, אני הולך לבנות את המקדש שבע שנים. אתה מחליט מתי אתה מסיים את הבנייה. זה לא דבר שבמקרה, וכל מי שמבין בארגון של מבצעים כאלה ענקיים, ברור לו שחייב להיות תוכנית מדוקדקת. לכן בפשט אני אומר, ולא אסמכת, ברור לחלוטין, בפשט, ששלמה תכנן לבנות את המקדש שבע שנים. מישהו תכנן לסיים אותו בחודש השביעי, זה שהוא תכנן לסיים את זה בדיוק בזיין בתשרי, כדי שהוא יעשה 7 ימים חנוכה ושבעה ימים אחר כך חג הסוכות יחד. לצרף את שני הדברים מצד אחד, ומצד שני לצרף אותם ולא לזהות אותם בצורה שזה יהיה שמחה בשמחה. כלומר, בפשט הפשוט ביותר למי שקורא את הפרק, צודק את הגמרא, בטענה, בזה שיביא את הגמרא, את הפרק שלנו, כהוכחה בפשט שאין מעביר שמחה בשמחה. כי אם ניתן היה להרבה שמחה בשמחה כביכול כדי לחסוך, אז ברור שהתכנון המוקדם היה לסיים את בניין בית המקדש לא בזין בתשרי, אלא בי"ד. כשאתה מדבר על עוצמה אדירה כזאת של יכולת, יכולת אנושית, יכולת כספית, אז ברגע שאתה רואה שאתה באיחור זמן, נוחתים עוד 1,000 פועלים פה, עוד 1,000 פועלים שם, עוד תקציבים וגומרים. אתה מבין מה שאני אומר? בדיוק להפך. כשאדם פרטי עושה מבצע, אז הוא לא יכול, הוא לא יכול לתכנן את עצמו בדיוק. אבל כשאתה עובד עם עוצמות כאלה אדירות, אז זה רק עניין של החלטה של סדרי עדיפויות. איפה אתה דוחף את המבצע? אשר על כן, בפשט הכתוב ברור ששלמה תכנן לסיים את בניין בית המקדש בצורה כזאת, שזה לא, שוב, זה לא בדיוק הטענות של הגמרא, הוא לא השאיר אבן, אלא הוא פשוט תכנן מראש שמבצע בניית בית המקדש יסתיים בחודש תשרי בזין בו, כדי שהוא יוכל לעשות 7 ימים ו7 ימות. וזה כך, סימן שאין מה מסמכה בסמכה, זה היה ההיגיון שעמד מאחורי התוכנית. כי אם ניתן להרד שמחה בשמחה, שלמה לא היה עושה תוכנית כזאת, אלא היה מתכנן לגמור את זה בי"ד בתשרי. אז לכן אני אומר שזה כן בפשט. למרות שהגמרא באופן פורמלי תולה את זה בריבוי בפסוק, זה בהחלט בפשט הכתוב. עכשיו רק נעמוד על היסוד הפסיכולוגי של אין להרד שמחה בשמחה, שהוא מאוד הגיוני ומאוד אמיתי. והוא מה? שמחה זה לא מצב נפשי כללי של האדם. אם שמחה זה היה מצב נפשי כללי של האדם, אז מה זה משנה? סיבה אחת לשמחה, סיבה שנייה, שתי הסיבות זה יחד. שמחה של מצווה, ואנחנו מדברים פה גם שמחת כל המושגים שמדברים עליהם בסוגיה זה שמחה של מצווה. בין אם זה שמחת חתן, בין אם זה שמחת החג, בין אם זה שמחת חנוכת המקדש, הכל שמחה של מצווה. שמחה דורשת התכוונות. שמחה דורשת ייחוד המחשבה למה אתה שמח ועל מה אתה שמח ואיך אתה שמח ואיך אתה מביע את השמחה בצורה שמתאימה לעילה לאותה שמחה. ועל כן אין מעביר שמחה בשמחה. כי כל שמחה היא סיפור אחר. כל שמחה דורשת כוונות לב אחרות. כל שמחה דורשת מעשים אחרים. כל שמחה היא ביטוי אחר של הנפש. בהתאם למצווה שהיא סיבת השמחה. כלומר, אין מעבירים שמחה בשמחה, כי זה אותו דבר שכל שמחה דורשת תשומת לב, כל שמחה דורשת התייחדות של הלב של העשייה לאותה השמחה של מצווה. ולכן אין מעבירים שמחה בשמחה. מה?
עובדים
בשמחה עובדים בשמחה. זה טיפוח של המצווה. עובדים במצווה שבגללה שמחים. כלומר, שמחה באופן נפשי, אתה יכול לעשות שמחה כללית, אני שמח על 1,000 מ-1,000 סיבות. אבל כשאתה אומר לא, אתה מקפח את המצווה שלכבודה אתה שמח, אין מערבים, שמחה בשמחה. כל עילה מצריכה התייחדות. שמחת חג הסוכות על האפיס ועל הטובה שעשה השם בהנחלת הארץ, שמחת בית המקדש, יכול להיות שיש נקודות מגע, לא רק יכול להיות, סביר בעיניי. כששלמה חשב מתי אני מסיים את התוכנית של בניין בית המקדש, לאן ניתן לשייך את שמחת בית המקדש מבחינת הקרבה שלה, התשובה שלו הייתה למה? לחג הסוכות דווקא למה? מה הסוכה שייכת? יש קשר בין סוכה לבית המקדש, זה נכון. אבל הסוכות מייצגת במערכת בני ישראל את מה? את ארץ ישראל, את האסיר, את הכניסה לארץ. סוכות זה חגה של ארץ ישראל. ולכן ששלמה, הרי ראינו דברי שלמה, דיברנו על זה גם בשיעור שעבר, שבעצם המהלך ההיסטורי הגדול של יציאת מצרים, ההליכה במדבר, הכניסה לארץ, המהלך הזה נשלם רק כאשר בית המקדש נחנך. ולכן התאריך בהתחלת הסיפור 480 שנה לתזנה ישראל מארץ מצרים. ולכן עם סיום הדברים הוא אומר, ברוך השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דיבר, לא נפל דבר מכל דבר הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. חוזרים למשה, חוזרים ליציאת מצרים. כלומר, החג המתאים ביותר באמת לבניין בית המקדש, לחנוכת בית המקדש, לחג הסוכות שהוא חגה של ארץ ישראל. זה היה מתוכנן, זה שוב, לא במקרה נפל שם. ובכל זאת, סוכות הוא חג האסיר, וחנוכת המקדש היא דבר שעומד בפני עצמו. אם תערבב אותם, תקפח גם את צמיחת האסיר של החקלאי, וגם את הצמיחה הלאומית על בניין בית המקדש. כל דבר צריך את השבעה, את הפינה, פינה של שבעה ימים, לצמוח עליו בנפרד. ולא להרבה את הדברים. מכיוון שהדברים קרובים בכל זאת, יש ביניהם זיקה, תצמין אותם זה לזה, אבל אל תזהה אותם, אל תחפוף בין שתי הסמכות. תן לזה צמיחה של שבעה ימים ולזה, עד שאין ביניהם בכלל הבדל זמן. זה באמת רעיון עמוק. הרי משבעת ימי החנוכה עברו ישר לשבעת ימי החג. לא היה ביניהם שום הפרש. לפעמים עוד, זה רק מגלה שבאמת יש קשר פנימי בין הסמכות, שלא ניתן להפריד ביניהם. מצד שני, לא ניתן גם לזהות אותם בצורה מוחלטת. עד כאן באשר להלכה שאין מהו מי שמחה בצמיחה.
אני חושב את זה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
המספר שלו, המספר, זה אמונה. כן,
זה... אבל למה זה כל פעם שיש כל פעם עוד שמחה עוד שם לדעת את השבע?
אני חושב שאנחנו נדרוש בשבח המספר שבע. עכשיו, אבל זה אתה רואה שחג הפתח זה שבעה ימים, וחג הסוכות זה שבעה ימים בעצם. ואתה רואה ששבעה ימים זה המחזור בשבעת ימי בראשית. כל שבוע זה שבעה ימים. ברור שכשעושים חג לאומי גדול, אז זה צריך להיות שבעה ימים. מתי? צמוד לסוכות ולא לסוכות עצמו. עכשיו הדרשה השנייה. בהמשך אותה גמרא, מכיוון שהגמרא עוסקת פה בפרק שלנו ובעניין שבעת ימי החנוכה, הדרשה המפורסמת של רבי תרנא. אמר רבי תרנך, אמר רבי יוחנן. זה בעצם דרשה של רבי יוחנן, אבל רבי תרנך נזכר כל כך מעט בתלמוד, שזה תלמוד תוכלו את רבי תרנך. אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפורים. ושוב, ממה זה נובע? מהחשבון של דברי הימים. שהוא מחייב אותנו לומר ששבעת הימים הראשונים היו מחטא עד י"ד בתשרי. כן, באמצע שבעת הימים הללו, חל יום הכיפורים. ואני דואגים ואומרים שמה נתחייבו שונאים של ישראל כליה. תאינו, אולי תאינו כתאכל את יום הכיפורים. ומצא בת כל אמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. שמעתם? מצא בת כל אמרה לכם, אמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. עכשיו, כאן יש כאן שאלות רציניות מאוד. קודם כל, מאיפה לומדים שהם אכלו בשבעת הימים? כל שבעת הימים. הם הקריבו קורבנות, כל השבעה הימים. כתוב, נכון? איפה כתוב? כן. אוקיי, אומנם אמרו, איך כתוב שעשו כל הימים זבח? כתוב בגלל דבר הימים. כן. אז מה דנה בזה? מקדש לדוחה יום הכיפורים מנעלם. מי אומר שבאמת הם דחו את יום הכיפורים בחמדת המקדש? אילה אם אני בכתיב 14 יום, זה דין מהימים הראויים. כוונה, 14 יום עשו, אבל רק אכלו ושתו רק בימים הראויים, לא ביום כיפור. גמר יום יום מהתם, מהמשכן, תכף נראה מה זה. יפתה בכל אותו, אז נראה מה אתם נדעו לעשות את זה. מה אומר שהם נדעו את זה מהמשכן? דרשו קל וחומר מהמשכן. מה המשכן שאין פגישתו פגישת עולם? וקורבן יחיד דוחה שבת, שהוא איסור סקילה. איזה קורבן יחיד דוחה שבת? איפה יש קורבן יחיד שדוחה שבת במשכן? הרי קורבן יחיד שידוע לא דוחה שבת. איפה הוא לא קורבן יחיד כזאת, אבל זה ודאי לא זה הקורבנה. מה היה במשכן שקריבו קורבנות הנשיאים, קורבנות הנשיאים? זה קצור. הנשיאים הקריבו כמה ימים רצוף. אין מספר, ואין שני מספרים שלא אוכל שבת ביניהם, וקורבנות הנשיאים הם קורבנות יחיד. מה זה עושים? מה? אז זה דמרה מבררת. אז רגע, נתבור את הכל בחומר. ומה המשכן של פגושתו פגושת עולם בקורבן יחיד דוחה שבת, קורבן הנשיאים, שבת של איסור סקילה, מקדש שפגושתו פגושת עולם בקורבן ציבור ביום הכיפורים גם משכנות וכל שכן. אז הם למדו את זה מקורבנות הנשיאים במשכן. שואת הגמרא, אם כן, מה ילידות? אם ילדו כל שכן מהנשיאים, זה בסדר גמור. אלא הטעם צורך גבוה. הנשיאים הקריבו את זה לקדוש ברוך הוא. להכה הם אכלו ושתו ביום כיפור צורך הדיוט. כלומר, הם אכלו ושתו לעצמם, לכן הם חשבו שאולי הם טעו. שואת הגמרא, הכנה מימי הבדלעה ביומי חלון יחלו ולא נשתו. אז באמת, שהם יעשו את החנוכה ולא יאכלו ולא ישתו. זאת אומרת, אין שמחה ולא אכילה ושתייה. אחר כך, מה דן, אני אומר שבמשכן הנשיאים דחו שבת, קורבן הנשיאים. אילה, אם אני מכתיב ביום הראשון או ביום השביעי, דין השביעי לקורבנות. אין הוכחה שזה היה השבת. אמר רב נחמן בר יצחק, אמר קרא, ביום השתי עשר יום. מה היום כולו רצוף, אף השתי עשר כולם רצופים. טוב, יש כאן עוד אריכות ימים. עכשיו שאלת הגמרא, מי אומר שהוא שקדוש ברוך הוא מחה להם בדור של שלמה? הרי המכתוב יצאה בת קול ואמרה, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. ממה המקור לזה? ותנאי תחליפה, ביום השמיני שילח את העם ולברכו את המלך ולכו להם שמחים את הבלב על כל הטובה שרצה השם דוד הגדול לישראל לאמור. וכאן דורשים כל, זה פרק שלנו, כן? זה סוג כזה כשהם חוזרים הביתה. כל דבר דורשים אותו לשבחם. לאוהליהם שהלכו ומצאו את נשיהם בטהרה, שמחים שנהנו מזיו השכנה, טובי לב שכל אחד ואחד מקברה ישבו לבן זכר, על כל הטובה שיצאתה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא, שזה הטובה של כל הטובות, על כל הטובה, אם כן, זה ניתן למדו שהקדוש ברוך הוא זיכה את כולם לחיי העולם הבא. אמרה במועד קטן דף ט. עכשיו נחזור לרעיון. יש כאן דבר מאוד מעניין. בפשט, חז"ל בוודאי צופים, אם כתוב שהם עשו שבעה ימים חנוכה והם הקריבו קורבנות בשבעה ימים האלה, סמכו בשבעה ימים האלה, זה לא מסתדר עם יום כיפור. יום כיפור הוא יום של חשבון נפש, של רצינות, של עינוי. ויום של עינוי נפש, שבו אין אכילה ואין שתייה, ואין לו יחיצה וסליחה, ואנשים יושבים בו ומאמינים איך אפשר להגיד שהם סתפקו ביום הזה. איך אפשר להגיד שזה כלול בשבעת ימי השמחה של חנוכת המקדש? ואם אנחנו מוצאים שהם הקריבו קורבנות כל הימים האלה, וסמכו כל הימים האלה, ואין שמחה אלא אכילה ושתייה, נתבקש לומר באמת בפשט, שבאותה שנה לא עשו את יום הכיפורים. אז זה שואלת הגמרא, מאיפה הם למדו את זה? אמרת, הגמרא למדו את זה מהנשיאים. שהנשיאים הקריבו קורבן. אז מה, אם הם למדו את זה בקל וחומר מהנשיאים, אז מה ליבם נתקע אותם אחר כך, והם חששו שהם התחייבו חסונאים של ישראל כליה? אומרת הגמרא, שם זה היה, קורבנות הנשיאים היה צורך גבוה, כלומר הם לא אכלו ושתו, ופה הם אכלו ושתו כמו, כאילו זה היה יום טוב, וזה צורך הדיוט, ולכן ליבם נתקע אותם. טוב, עכשיו עכשיו זה מחזור לקושיה, זה באמת קושיה טובה. מה הקושיה עכשיו? אז כאן אני זה פורש את הקל בחומר. את הקל בחומר ממה? מהנשיאים. איך למדו מהנשיאים שקריבו קורבנות לגבוה לאכילה ושתייה של הדיוט ביום הכיפורים? לבטל עינוי נפש ביום הכיפורים? דבר שיש בו קרת. הרי זה צורך הדיוט, באמת איך הם למדו? מה אתם אומרים על השאלה הזאת? כן. יש פה חוזרים, אני אקרא. טוב, אז נסתדר בלי החוזר. תסתכלו אחר כך. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? מה? היסוד של התירוץ בעצם זה שמחת העם, חמיקת המקדש, הריקודים, הרווחים, השלמים, האכילה והשתייה, הייתה בעצם צורך יותר. וזה ההסבר הרעיוני לכך שלא צריך להיות. מה משמעות הדין, מה משמעות דין תורה, גם שאנחנו יכולים לתת לו משמעות, להתענות ביום הכיפורים ולא לאכול ולא לשתות? מה הפשר העינוי הזה של הימנעות מאכילה ושתייה? התשובה היא, כמו שבספר החינוך מסביר, שפעם בשנה אומר בתורה, ביום שבו הקדוש ברוך הוא מכפר על עוונותיך ואתה צריך לחזור לו בתשובה, ביום הזה תנזר מחשבונות הגוף. תתעלה מעל צורכי הגוף, אל תחשוב על עצמך במובן הגשמי, תחשוב על מעמדך לפני האלוהים, תחשוב על הצורך לחזור בתשובה, ואז יתקפרו עוונותיך. ביום הזה בא התורה לשחרר את האדם מצורכי גופו ומהשעבוד לצורך הדיוט שלו. זה בעצם הרעיון של יום הכיפורים. עד כמה שאנחנו יכולים לתת טעם למצוות, זה נראה מאוד סביר. עכשיו, מה אנחנו, באיזו סיטואציה אנחנו נמצאים עכשיו בחנוכת בית המקדש? מה? כל העם שמח שמחה שהיא לא שמחת קרסות, היא לא שמחת הדיוט. זאת שמחה של מצווה שאין יותר ממנה שמחה של מצווה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כי בשמחת העשית יש יסוד שאדם אסף את התבואה לביתו. בשמחת הנישואים יש יסוד שאדם מכניס קלה לביתו והוא עכשיו יש לו אישה. כל שמחה של מצווה יש בה גם יסוד ארצי, יסוד אישי. מגיעה של האדם שהוא שמח במצווה אמנם, אבל במצווה שגם מביאה לו תועלת. בשמחת חנוכת המקדש שמח העם על מה? על זה שהוא בנה מקדש להשם. מה זה נותן לו? היכולת לעבוד את השם, היכולת להשרות שכינה בתוכנו. זו שמחה של מצווה שנעדר ממנה היסוד של נגיעה אישית. האם אתם איתי? אתם מבינים את הרעיון שאני אומר? זה לא שמחה של חתונה, וזה לא שמחה של עציף. זו שמחה של מצווה שהיא כולה שמחה לגבוה. עם ישראל שמח, אבל זה בעצם שמחה שהיא כולה מכוונת לקדוש ברוך הוא. על זה שיש לקדוש ברוך הוא בית בינינו אנחנו שמחים. לנו אין מזה רווח, אנחנו עושים את זה לשם שמיים. ממילא, השמחה בסיטואציה הזאת, היא גם כשאדם אוכל ושותה, לא במסגרת קורבן, אלא סתם אכילה ושתייה, לצורך השמחה. זה אומנם נראה כהדיוט, אבל פה את צורכי ההדיוט, אתה מגביע בעצם להיות צורכי גבוה. בזה שאתה שמח על בניין בית המקדש, אז צורך הדיוט הופך להיות צורך גבוה. ולכן הם צדקו שהם למדו מהנשיאים. כלומר, שמה? שכשחונכים את המקדש ואת המשכן, אז אפילו שמחת הפרט ואפילו קורבן הפרט ואפילו אכילת הפרט הם בעצם לצורך גבוה. וממילא זה לא מפריע לאדם לחזור בתשובה, ממילא זה לא מפריע לאדם להתעלות, כל אדרבה. בשמחת חנוכת המקדש, אדם זוכה להתעלות רוחנית שבשאר ימות השנה, שלא בזמן חנוכת המקדש, הוא צריך לצום. אפשר להגיע, לכן רציתי את הכוזרי, הכוזרי במאמר השלישי שלו, הוא דן על החסיד, כן? על דרכו של החסיד בעבודת השם, הוא מתנגד לציגות, הוא אומר, חסיד יכול להגיע לעבודת השם, הוא לא זקוק לציבוסים, הוא לא זקוק לצונות ולטעניות. בעבודת השם הוא יכול לעבוד את השם גם באכילה ובשתייה ובכל מעשיו. ויש בזה אפילו יתרון מסוים. לעבוד את השם לא מתוך סיגוף אלא מתוך חיים בריאים. אז אמנם זה נכון, אבל התורה היא חדה פינה אחת לסיגוף בכל אופן, וזה יום הכיפורים. זה לאדם בזמנים נורמליים. האדם בזמן הזה, בדור הזה, במצב הזה של כל עם ישראל נאסף לחגוג את חנוכת המקדש, אז העלות הרוחנית הגדולה ביותר והעשייה לצורך גבוה היא שהופכת את יום הכיפורים ליום של שמחה. ליום של שמחה ואפילו של אכילה ושתייה. אלה דברים מאוד, זה לא היה כתוב בגמרא, לא היינו מעלים אותם בסברתנו. אבל הגמרא בעצמה אומרת שהם למדו קל וחומר שבזמן שחונכים את בית המקדש, יש דינים משתנים. ואני מנסה רק להסביר את הרקע הרוחני של מה שהגמרא אומרת, והוא ששמחת האדם בחנוכת המקדש היא לא שמחה פרטית, היא לא שמחה אנושית. היא שמחה שבעצם לצורך גבוה ולא לצורך אידיוטי. ועל כן, בטלים כל הדברים. וכדין הם למדו מקורבנות הנשיאים. אין הבדל בין קורבן הנשיאים לבין אכילה ושתייה של אדם ישראל, מכיוון שזה צורך גבוה וזה צורך גבוה. באמת, יש לנו פרק שמשווה בין סיגופים של יום הכיפורים בצום לבין אכילה ושתייה בשבתות. וזה פרק שקוראים אותו כהפטרה ביום הכיפורים בשחרית, הכוונה לישעיהו נ"ח. אתם זוכרים את הפרק הזה, בואו נציץ בו רגע, ותראו שהרעיון הזה, שאכילה ושתייה לשם שמיים, הם אולי מעולים יותר מאשר הסיגוף לשם שמיים, זה בעצם נמצא שם ישעיהו נ"ח, בהפטרה של יום הכיפורים. בהתחלה, ההפטרה לא מתחילה, אלא קצת כמה פסוקים אחרי ההפטרה, תראה בגרון אל תחסוך, כסופר הרי קולך. ובכן, העם טוען, אנחנו צמים, ואותי יום יום ידרושו, יום עצמנו ולא ראית, עינינו נפשנו, עינינו נפשנו, זה ביטוי של הכוח מיום הכיפורים, ונותן את נפשותיכם, ולא תדע. הן ביום צומכם תמצאו חפץ וכל וכל, הוא מוכיח אותם לכל מה שהם עושים, ובסוף הוא מציע להם ככה, פסוק י"ז, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, תקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות ברכיך מלצוך לפצחה ודבר דבר, אז תתענג על אדוני וירגלתיך על במות הארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך תפי אדוני תדבר. כלומר, מה מייעץ להם הנביא? לא לצום, לא להרבות בצומות ובתעניות, אלא להפוך את קדושת השבת ודיני השבת לדיני גבוה. שימו לב על מה הוא נותן, מה הוא מדגיש ביחס ללכות שבת. בפסוקים האלה שקראנו לסגין אל יהודה אלף. לא רק בקראת על השבת עונן, אלא תימנע מלערבב בו את העניינים הפרטיים שלך. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי. וקראת על השבת עונן, תקדוש על יומיים מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, נמצוך את פסיכה ודבר ודבר. זאת אומרת, תקדש את השבת ותמנע מהשבת כל אינטרס לנפשי. אלא רק מכיוון שאם יום קדוש תענג אותו, אז קרבתך אל השם, אז תתענג אל השם. תגיע לקרבת השם שאין למעלה ממנה. כלומר, להגיע לקרבת השם, אין צורך למנוע אוכל ושתייה ולצום, אפשר על ידי עונג להגיע לקרבת השם גדולה מאוד, ובתנאי שתענג את השבת שהיא קדוש השם. ואז בעצם אתה לא, אתה מענג את השם, זה עונג, אתה מתענג על השם. אז תתענג על השם. מעין הרעיון הזה של ישעיהו על היחס בין סיגוף הצום לבין קדושת השבת ועינוגה, אנחנו אומרים גם פה בקשר לחנוכת המקדש. איך הופך להיות תוך כדי חנוכת המקדש יום הכיפורים ליום של שמחה ואכילה ושתייה שבו עם שלם מתענג על השם ומתעלה התעלות רוחנית כמו ביום כיפור שאולי יותר מיום כיפור רגיל. סיימנו את חנוכת המקדש, אבל לא לגמרי. פרק ט' פסוק א'. ראיתי חלות שלמה לבנות את בית אדוני ואת בית המלך, ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. וירא אדוני אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון. זאת התגלות השנייה לשלמה אחרי התגלות שהייתה בגבעון. אתם זוכרים מה היה בגבעון? מה? שלמה ביקש חוכמה וקיבל. ויאמר אדוני אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפניי. הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם, והיו עיניים ולבי שם כל הימים. ואתה, אם תלך, הכוונה מה? מה הכוונה לשום את שמי שם עד עולם והיו עיניים ולבי שם כל הימים? שמה? שמו? ולא מה? לא, אין הפשט שבית המקדש יתקיים לעולם, כי תכף הוא יגיד מיד הפוך, שלא כך, שלא יהיה במקום אחר, בדיוק. שהקדושה, קדושת המקדש לא תתפסק יותר מהמקום הזה, אפילו אם לא יהיה בית מקדש, לא כמו שהיה במשכן שילה, בדיוק, זאת הכוונה. הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי עד עולם, והיו נעים לי שם כל הימים. זה אתה, כדי למנוע טעויות. אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בטוב לבב וביושב לעשות ככל אשר ציוויתיך חוקי משפטי תשמור, והתימותי את כסא ממלכתך לישראל לעולם כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור לא יתורתך איש מעל כסא ישראל. אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותיי חוקותיי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, והכרתי את ישראל מעל פני אדמה אשר נתתי להם, ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פניי, והיה ישראל למשל ומשנינה בכל העמים. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישם ושרק. ואמרו, על מי עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה? ואמרו על אשר עזבו את אדוני אלוהיהם, אשר הוציא את אבותם מארץ מצרים, ויחזיקו בלמים אחרים וישתחוו להם ויעבדו, על כן הביא אדוני אליהם את כל הרעה הזאת. כלומר, כאן נדבר קשה ביותר, הצהרה חמורה ביותר. נכון, קיבלתי את תפילתך, קיבלתי את תחינתך, והיו עיניי ולבי שם כל הימים, אבל בתנאי. והתנאי הוא, שתלך בדרך דוד אביך, שאתה וממשיכיך, ועם ישראל כולו, יקיימו את חוקותיי ואת משפטיי הכתובות בתורה. ולא, אז לא רק שלא יהיה מלך, לא תהיה מלכות, לא, בניך לא ילכו אחריך. ולא רק שבית המקדש הזה, איך הוא אומר? השלח, הבית אשר הקדשתי לשמי, השלח מעל פניי. אלא דבר חמור עוד יותר מוצרח. גלות, הוא פותח בגלות. והכרתי את ישראל מעל פני אדמה אשר נתתי להם. והבית לא יעזור, כי את הבית הזה עצמו שלח מעל פניי. מאיפה לקחו, אתם מכירים את הפסוקים האלה אגב, לאן מחזירים אותנו? כל התיאור הזה של אמרו על השם. על מי עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה? מה? מאיפה הוא לקחו? לא עזבים, אני מצווים. אני מתפלל, אתם מכירו לי את השם מצווים. התיאור של עבודה זרה. נתחיל מפסוק א', ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלויה אשר חילה אדוני בא ופריץ והמלך שרופח לארצה לו תזרע לו תצמח ולראה לארץ על עצת ומהפכת צדון וכו'. ואמרו כל הגויים, על מי עשה אדוני ככה לארץ הזאת? אני קורא את ספר מלכים. ואמרו, על מי עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה? כאן בספר מלכים, לארץ ולבית, כי זה ילך יחד. מחורי האף הגדול הזה. ואמרו, על אשר עזבו את ברית אדוני, לא יעזבו אותם אשר קראתי מה מוציא אותם מארץ מצרים. אני קורא במלאכים, ואמרו, על אשר עזבו את אדוני אלוהים אשר הוציאתם אותם מארץ מצרים, ויחזיקו אלוהים אחרים וישתחוו להם, ויעבדו. וילכו ויעבדו אלוהים אחרים, אני קורא בתורה, וישתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעו, ויהי חרב אדוני בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה. בספר מלאכים, על כן הביא אדוני אלוהים את כל הרעה הזאת. זה פשוט כמו אותה. כלומר, הדברים בספר מלאכים, דברי השם לשלמה, הם חזרה על דברי השם, על דברי משה בספר דברים, בתוספת קטנה. הארץ הזאת והבית הזה. מרגע שיש בית, גורלו של הבית קשור בגורלה של הארץ. כשיבוא חורבן על הארץ, יבוא חורבן גם על הבית, והבית לא יציל את הארץ ואת העם מחורבן ומגלות, כמו שחשבו בזמן ירמיהו, שאמרו מקדש השם, מקדש השם, מקדש השם, המה המקדש יציל אותם. לא, גם הארץ וגם המקדש יחרבו אם אתם תעבדו עבודה זרה. עכשיו, הדברים האלה, מכיוון שהם מאוד מוכרים, אתם ראים שזה מגיע לאן זה מגיע, לפרשת ניצבים. אני רוצה לשאול שום שאלה רצינית מאוד. איפה, מאז ספר דברים, איפה שמענו לאחרונה על איום של גלות? בכל הספרים, אני יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, עד כה. איפה שמענו את איום של גלות? כמה זמן עבר מאז? מה? מאז... מאז יהושע, 440 שנה. אנחנו עוברים על תקופה של 440 שנה שבה היו הרבה דורות. היו נביאים, היו כל מיני נביאים עלומי שם בספר שופטים, איש האלוהים, מלאך השם, כל מיני מוכיחים כמה לעם ישראל, אם זה שלושים אלה או אחרים, כמה לעם ישראל במשך 400 שנה ומעלה מוכיחים שונים, כי עם ישראל בתקופה הזאת אכן לא היה במצב אידיאלי, חלק גדול מהתקופה הזאת. איפה בכל התקופה הארוכה הזאת מזכירים לעם את עונש הגלות כאופציה, כעונש אפשרי על חטאיו? יש משהו שמחפש? אתה זכרת משהו? מה? התשובה היא אין. עכשיו נשאל שאלה נוספת, איפה עונש הגלות מכאן ואילך? איפה היו בעונש הגלות מכאן ואילך חוץ מאשר בדור של שלמה, שזה מופיע עוד פעם אחת בפרק י"ד, תפתחו את זה בפרק י"ד בהמשך, זה עדיין בתחום של דור שלמה. מדובר פה באשת, זה לא דור שלמה, דור אחד אחריו, אשת ירובעם, היא באה לבית אחיה השילוני. פסוק כתבר, ויקה אדוני את ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם וזהירם מעבר לנהר יען אשר עשו את אשר הם מכניסים את אדוני. זה המקום הנוסף של מבחינת הגלות, אחרי המקום שלנו. מכאן ואילך, איפה נמצא את עונש את עזרת הגלות בפעם הבאה בפנה? חזקיהו. מה? חזקיהו. חזקיהו, הבנת, חזקיהו זה כבר לגלות עצמה, זה לא איום בגלות. ואם איך חזקיהו זה לא עשרת השבטים.
אז גם הרימון של יהודה.
לא, הבעיות של הגלות הוא לא קשור גם כאלה יהודה, הוא קשור גם לעשרת השבטים. חזקיהו זה דור הגלות. זה התחלת המימוש. איפה האיום הבא בגלות בתנ"ך? מה? ירמיהו כבר חורבן? אתם מבינים שם חשש שאין לכם תמונה היסטורית ברורה של תקופת המקרא. ירמיהו הוא בן דור החורבן, חורבן ירושלים. איך אפשר להגיד ירמיהו? רעיון הגלות מלא, מקדים הרבה. לא רק התגלות יהודה, אבל התגלות עצרת השבטים. מי הנביאים הראשונים שהזכירו גלות ואיימו בגלות על עצרת השבטים? עצרת השבטים גלו 150 שנה לפני חורבן ירושלים, קצת פחות.
והיו נביאים שהגיעו את עצמת השבטים על זה שהם עובדים לבלות. מי הם הנביאים האלה? מי? מה אמרת? אליהו? אני לא שמעתי, יאו, אני שמעתי, אבל מה זה אחד חלה? אליהו? בבקשה, תמצאו איפה אליהו מזכיר גלות. פרקי אליהו, אני אגיד לכם בדיוק מהם, יזיים, מלכים א' יזיים, יותחת, יותק, מלכים ב' א', ב', אין שם שום רמז בגלות, כלום. עמוס והושע, נכון. עמוס והושע, אלה שני הנביאים הראשונים שמזכירים גלות. איפה עמוס? עמוס, איפה הוא מזכיר את הגלות? ישראל גלו יגלה מעל אדמתו. עמוס נמצא במזבח בית אל, במקדש בית אל. כן, זה הושע איפה? יש כמה ביטויים שמענים על גלות, זה טוב, זה ספר קשה, אבל עמוס והושע שהם פחות או יותר בני אותו דור, נביאים שנגעו, חז"ל מכנים אותם, ארבעה נביאים שנגעו באותו הפרק, הושע ואחריו עמוס, עמוס והושע הם שני הנביאים הראשונים שמנבאים על גלות. עכשיו, מצא, איפה אתה בהושע? אתה מוצא איזה ביטוי של גלות, תן לנו... יש בו שהיו גלות. עכשיו רבותיי, כמה זמן עבר משלמה ועד הושע ועמוס? איך עשית את זה? בערך, זה 410 שנים עמד בית ראשון, פחות 150 בערך, פחות בערך 150, כמה זה יצא לך?
פחות מ-150. גם דור של שלמה לדור אחר
שלנו. כ-250 שנה. טוב, אני עכשיו אפרש את שאלתי.
פחות
מ-200. 200 שנה. אוקיי, 200 שנה. כלומר, יש לנו כאן תופעה. עם ישראל יוצא ממצרים, הולך במדבר, התורה עוד יותר נכנס לארץ, התורה מאיימת עליו כבר, שמה? כל ספר דברים, מלא, באיום, בעונש גלות. אם לא תקיימו את המצוות של התורה בארץ, אם תעבדו עבודה זרה, סופכם שתגלו ממנה. כל פרשת האזינו מיועד את הדבר הזה. ניצבים, עקב, אנחנו רואים את זה יום יום בתפילותינו, בקריאת שמע, והיה עם שמוע. עונש הגלות עוד מפני שרגלי עם ישראל דרכו. על הארץ כבר איימו עליו בגלות. וכאן קורה דבר מוזר. הגלות בספר דברים, בתורה בכלל, גם, זה לא רק בספר דברים, גם הכללות שבספר ויקרא מדברות על גלות. האידאה, הרעיון של גלות כעונש סופי וחמור ביותר לעם ישראל הוא עניין מאוד מרכזי בתורה. עד מתי? עד מתי? עד שנכנסים לארץ. נכנסים לארץ, מתחילה תקופת יהושע והשופטים, תקופת שמואל, תקופת שאול, תקופת דוד, מאות שנים, 400 שנה, נעלם עונש הגלות. שום נביא ושום מוכיח ושום פסוק בתנ"ך, בספרים האלה, יהושע, שופטים, שמואל, עד תחילת מלכים, שום פסוק לא מזכיר את עונש הגלות כאופציה. עד שאנחנו מגיעים לחנוכת המקדש, בזמן הכי חגיגי, פתאום נוחת עונש הגלות מחדש. עוד פעם אחת בקיצור נמרץ בדברי החייה השילוני, כמעט באותו הדור, ושוב עונש הגלות יוצא לפנסיה. עד מתי? עד תקופת הושע, עד תקופת עמוס, בישראל גלו יגלה מעל אדמתו, שוב אנחנו שומעים על הגלות, וזה כבר זמן קצר לפני המימוש של העונש בגלות עשרת השבטים. נסח שאלה אינטליגנטית בעקבות הסגירה הזאת. למה אתם לא מרגישים בבעייתיות הזאת? למה אתם לא... טוב, קראנו את הפרק, ואף אחד לא קפץ ואומר, אופס, מה זה? עונש דלות, כבר לא שמענו מה זה ספר דברים. פתאום פה מתחיל משהו ש... למה זה, למה לא התעוררת לשאול את השאלה הזאת? א', בגלל שאינכם בקיאים בתנ"ך. זאת התשובה הפשוטה, זאת התשובה בלבטית, עכשיו תגידו תשובה לבגלות.
לא היינו מיוחדים כעם עד...
לא, אתה עונה פה תשובה על השאלה שלי, אני שואל כאן שאלה על השאלה, למה לא נשאלה השאלה? אוקיי. מה, התשובה היא שהעונש בגלות מבחינתכם כל כך קבוע בתודעה מזה שאתם אומרים ביום יום את פרשת והיה עם שמוע, שאתם לא מעלים את דעתכם שהרעיון הזה של עונש הגלות יצא למחתרת או נעלם לתקופה כל כך ארוכה. כי אתם חיים מהרעיון הזה, אתם לא מאמינים, אתם אולי כן מאמינים, כי אין לכם ברירה, וזה נראה לכם תמוע, שעניין הגלות הוא לא מודף את עם ישראל כל דור, כל יום, העונש בגלות. זה נראה לכם, כי אתם חיים עם, עם הפרשת והיה עם שמוע. נדמה לכם שזה בוודאי רעיון מרכזי בתנ"ך, בספרי נביאים ראשונים. ולא היא. זה רעיון נדיר, לא רק נדיר, רעיון שפשוט נעלם. העונש בגלות, עד שהוא מופיע פה בתפילת שלמה, בתשובת השם בתפילת שלמה, וזה פצצה, פצצה אחרי 400 שנה, ושוב הוא נעלם בתקופה של עוד 200 שנה. כן, אז עכשיו אני מוכן לקבל תשובה, איפה? הושע, תקופה של יהושע, יהושע כפגימה, תחרת אדוני בכם ולבדם רם אל ארצות תודה שם אותנו. זה פסוק של ספר דברים, זה כמעט ציטוט מלא של פרשת והיה עם שמוע. מה התשובה? התחלת לומר.
עד המלכות, עם ישראל לא היה מיוחד כעם, שאינו שבטים נפרדים, אז לא היה שייך עונש גלות כוללת על כל עם ישראל, ברגע שהם התאחדו תחת שלמה, שזה הייתה מפעלו לאחד את כל השבטים, אז בעצם זה היה עונש שדיבר על כולם. אז הם היו כבר נשארו כעם וגם נרמו כנראה גם בתור עם.
טוב, אז שתי טענות נגיד דברים. ראשית, איחוד העם נעשה כבר בימי שאול. ומאז שאול עד שלמה עברו שני דורות. ולא שמענו. ב', אני רואה כמעט עציף חמיסה. דווקא כשהעם מפוזר ומפורד ועדיין לא מאוחד, העונש בגלות הוא הרבה יותר... ריאלי. לעם חזק ומאוחד, הגלות נראית רחוקה. מה הקשר? על כל פנים, אינני רואה קשר ישיר בין שני הדברים, בין השאלה אם העם מאוחד, או העם יושב בצורה שבטית נפרדת, מה בין זה לבין גלות?
לא, זה קשר לשופטים, שכל פעם שהתעוררה בעיה, זה היה איזה צער, אז זה היה תמיד שבטי. כלומר, היה איזה שבט שהייתה לו בעיה, הוא היה מתמודד עם זה בצורה אישית, בלי לכלול את כל עם ישראל. אז כנראה שגם העמים יסתכלו על זה בצורה כזאת. כן, מלך שמאחד את כולם, אז נלחמים נגד שטחים, לא נגד עם שלם. עד שבימי שאול העם היה...
אם אתה רוצה לומר שמבחינה היסטורית, האיום של הגלות עוד לא היה רלוונטי בתקופות האלה, אתה צודק. לא היה גורם שיגלה את העם. עד שלא באה ממלכת אשור, שזאת הייתה מדיניות גלובלית שלה. להגלות, להחליף מקומם של עמים, זאת הייתה, עד אז זה לא היה איום. מי יגלה את עם ישראל? לא היה שום כוח שיהיה מעוניין לעשות את הדבר הזה עד הופעת מלכות אשור. אז אני לא צריך את מה שאתה אמרת, אני יכול להגיד, מבחינה היסטורית, לא, איום הגלות היה עוד איום באמת רחוק. אבל זה לא זאת השאלה, כי ספר דברים הוא עוד יותר רחוק. התורה היא עוד יותר רחוקה מעונש הגלות, היא בכלל עד לפני שהם נכנסו לארץ. נו, והנביאים, תוכחת הנביאים, היא לא לדורות. כלומר, האיום בגלות הוא לא תלוי בשאלה האם האיום הזה הוא אוטוטו או שזה איום רחוק. אלא זה חלק מתודעה שצריך להשריש בעם שהם נכנסים לארץ על תנאי. ושאם הם לא יעשו את רצון השם בארץ ויעבדו עבודה זרה, הם יגלו מן הארץ. זה דבר שכמו שחז"ל דאגו להשריש את זה בתוכנו על ידי זה שאנחנו אומרים בכל יום את פרשת והיה עם שמוע, אז הלוויים היו צריכים כל הזמן לחזור על זה, גם אם זה לא רלוונטי מבחינה פוליטית עדיין, כי אין עוד גורם שידלה את עם ישראל, זה עוד גורם רחוק מאוד. כל הזמן היה צריך לטרטר, אתם יושבים פה על תנאי, אם לא תקיימו את רצון השם, אם תעבדו עבודה זרה, תגלו מהארץ הזאת. אל תחשבו שאתם יושבים לנצח על האדמה הזאת, זה תלוי במעשיכם. כמו שאומרים לשלמה כל הזמן. כן, אם תקיים את המצוות, אז ישב לך בן על כיסך, לא? כן. מה מצוות הדברים? כן, אבל לא מעלים עליהם בגאות מצרים חדשה, זה לא זאת הנקודה, מעלים עליהם בהינתקות מהארץ. הם עוד לא נכנסו לארץ, הם כבר אומרים להם, תדעו לכם שאתם מקבלים ארץ על תנאי. זה רעיון כל כך יסודי שזה דבר פלא, איך הרעיון הזה יורד למחתרת. צריך איזו סיבה חיובית להתעלם ממנו, אתם מבינים מה שאני אומר? מה אתה חושב שהם לא ידעו מה זה גלות במאות השנים של תקופת השופטים, הם לא ידעו מה זה גלות? אם היית מדבר איתם על גלות, אז הם לא יודעים על מה אתה מדבר איתם, כי הם כבר התרחקו מגלות מצרים, אז זה לא סיבה, לא רוצים. כן.
אני אומר הפוך, כל עוד שהיית החוץ שלהם שהם פחדים לגלות, אז זאת אומרת להם אליהם. אבל עכשיו אני מציע את התקדיב לביצוע שלו.
זה דבר שאני רוצה לפתח, משהו מעין זה, אני חושב את קלה. אז איום בגלות זה איום מאוד אפקטיבי, אבל יש בו גם כוח הרסני. למה יש בו כוח הרסני? מגוון שהוא הופך את התודעה של העם היושב בארצו לתודעה של קשר לא יוצא. עם שאתה רוצה, כשעם מתקשר לארץ, אתה חייב לדאוג שיהיה קשר יציב. כל מערכת יחסים חייבת ליהנות מיציבות כדי שהיא תתקיים. הגלות היא איום מאוד מסוכן, היא איום שיש בו לא רק טובה רבה בזה שיודעים שאנחנו יושבים על הארץ על תנאי, אלא יש בו גם סכנה רבה שהוא מפריע להיווצרות של קשר אמיץ בין עם לארצו. עכשיו איתי, בשנים הראשונות, מאז שהעם נכנס לארץ, בדורות הראשונות, דורות זה במאות שנים מתחילות, במאות השנים הראשונות, המאבק הגדול של עם ישראל היה על מה? על אחיזה, על קניית אחיזה בארץ. כשהמבחן של העם הוא להילחם על הארץ, להיאחז בה, להתיישב בה, להתקשר אליה, אם אתה כל הזמן תגיד נו נו נו, אתם תגלו ממנה, הגלות מעורבת לכם בפתח, אתה מחליש בזאת את כוח האחיזה של עם ישראל בארצו. אם אתה בא לזוג ביום החתונה שלהם, אתה אומר להם תחת החופה, אם לא תתנהגו יפה, סופכם יש שתתגרשו. זה לא הדבר הכי בולי, למרות שהסטטיסטיקה אומרת שזה גם נכון וגם אמת, והפסיכולוגיה אומרת שהכל אמת ויציב, זה לא יהיה דבר נבון ליועץ לענייני נישואים או לרב שנותן תחת החופה דרשה לזוג הנישא לאיים עליהם בגירושים. כדאי לכם להתנהג יפה אחד על השני, אחרת אתם תתגרשו זה מזה. הם עוד לא, תן להם לבנות את הקשר, תן להם לבנות קשר יציב. וכשהם יגיעו אחרי כמה שנות נישואים, הם יגידו, יש בעיות. אז תגיד, תגידו, אתם רוצים להתגרש? חס וחלילה, אז תעשו אותי תנהגו כמו שצריך. אוקיי, קודם תן לקשר להתמסד, קודם תן לקשר להתייצב, ואז תוכל לדבר על גלות. וזה בדיוק הדבר שאנחנו מדברים עליו. הדורות הראשונים שמגיעים ראשונים ליהושע השופטים שמואל, זה דורות שעם ישראל בכלל נאבק על ייצוב הקשר עם הארץ. נאבק על עצם הקיום של הקשר הזה. מה תבוא ותגיד לו גלות? גלות תחליש את המאבק הזה. האיום בגלות יהפוך את המאבק למאבק לא נחרץ, לא נחוש. הקשר יהיה קשר לא טוב. בדורות הראשונים צריך קודם כל להעמיק את הקשר הנורמלי של עם לארצו. והאיום בגלות הוא איום לא נורמלי. ככה לא, שום עם לא חי בתודעה כזאת של גלות. תודעה של גלות עלולה להזיק ליצירת קשר בריא בין עם לארצו. אבל כמו שאמרת בצדק, כשאנחנו מגיעים לתקופת שלמה, לפי הסגסוג לזה שעם ישראל יושב בארצו ואין פה ספר הוא צפצף, הקשר בין העם והארץ הוא קשר חיובי, עמוק, של דורות רבים, אין איום על הקשר הזה, לא צריך להילחם כדי להגן על הקשר הזה, אז הגיע הזמן להזכיר את רק את עניין הגלות. אל תחשבו ששכחתי, אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה. אל תחשבו שבגלל שכל כך טוב עכשיו וכל כך שמח, אז הארץ היא שלכם וזהו, ואין תנאים יותר. תנאים יש! בדור כזה, הזכרת הגלות לא יכולה להיות סכנה. בדור כזה, להפך. זה מין תרופה, זה מין שמירה מעולה, שלא יתקלקלו היחסים, שלא יתקלקל המצב הבריא של רגע זה של חנוכת המקדש. ואז בא הקדוש ברוך הוא לשלמה בחלום בדברון ואומר לו, עניין הגלות שכבר כמה מאות שנים לא עלה על הפרק, באמת הוא לא עלה על הפרק מסיבות איך נכנה אותן? מאיזה סיבות? לא, חינוכיות. אבל זה לא אומר ששכחתי. זה לא אומר שאתם יושבים פה ללא תנאי, אתם יושבים פה על תנאי. ובדור כזה לא מסוכן להגיד את זה שאתם יושבים פה על תנאי, צריך לחזור על הרעיון שהתורה טורחת כל כך להשריש בלבבות. ולכן דווקא בדור של שלמה, דווקא ברגע הכי שמח, יש מקום להזכיר את הגלות כאיזום שיחזיק את המצב, שישאיר אותו כמו שהוא ולא ייתן לו להידרדר, וזה לא עזר כזה. ושוב רעיון הגלות יוצא קצת למנוחה, עד שהגלות באמת הופכת להיות עניין ריאלי, ואז הנביאים עמוס והושע באים ומזהירים מפני הגלות. יש כאן הרבה מה לומר, השלכות אקטואליות וכולי. בואו אומר על רגל אחת קצת שתוצאים על מסר אקטואלי. הסיבה הגדולה ביותר בדור שלנו לנכונות לוותר על הארץ ולמסור אותה לאויבינו היא, ומתוך פסיכולוגית חריף אני אומר את זה, האופציה של כמה וכמה שכבות שהייתי מכנה אותן אשכנזיות, דוברות אנגלית, שמסוגלות לחזור לגלות ולהתפרד בה, האופציה הזאת של המשך הגלות או של חזרה לגלות היא הסיבה העמוקה והאמיתית לנכונות לוותר על האחיזה בארץ. מי שהאופציה הזאת לא קיימת לגביו, הוא לא כל כך בקלות מוכן לחלק את הארץ מתנות לעליונים הפלסטינים. רק אנשים שהגלות עדיין אוחזת בהם, והיא אופציה אפשרית, והם גם מממשים אותה לא מעט, רק האנשים האלה מוכנים לספסר באדמות הארץ ולפרק את האחיזה שלנו בארץ ישראל. הגלות היא רעל, מסוכן מאוד לקשר בין העם וארצו, ולכן אסור להשתמש ברעל הזה, אלא כאשר אנחנו נרפא, ולא כאשר הרעל הזה הורג. טוב, נסתפק בזה. אם הבנתם את כוונותי.